ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס, או זה, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שלישי מהמשנה באמצע דף חף א' עמוד א'. בשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו כתבנו דינים בקריאת המגילה, מספר העולים לתורה בימים שונים. אנחנו נראה שימוש בצורת בית, מספר העולים לתורה בימים שונים. כל אחד יכול להסתכל כעת במשנה, אתם רואים בצורה הזאת הבלטנו שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה. הפס הכפול, הפותח וחותם בתורה מבורך לפניה ולאחריה. הרעיון הזה, הדין הזה חוזר לעצמו כמה פעמים במשנה, ולכן אנחנו הבלטנו אותו. המשנה, הקורא את המגילה עומד ויושב, כלומר אם רצה עומד, אם רצה יושב, קרא אחד, קרא שניים, כאילו ביחד יצאו. זה חידוש, כי בדרך כלל יש כלל שאומר תרי קולי, שני קולות לא משתמעי, לא שומעים אותם. ורש"י מציין כך בדיבור המטריל, קרא שניים, רש"י כתב יחד, יצאו, ולא אמינן אין שני קולות נשמעים כאחד. כל אחד יכול לשאול, אז למה הכלל הזה לא תקף פה? אז נמתין לגמרא. ממשיך המשנה, מקום שנהגו לברך יברך, שלא לברך לא יברך, כלומר אין צריך לברך. גם כאן הגמרא תגדיר על מה מדובר, אפשר כבר מראש שלא נשאר במתח, שכאן מדובר בברכה אחר קריאת המגילה, ברכה הרב את ריבנו. אבל בקראת המצווה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לכל המגילה, זה חובה, זה לא הנושא של המשנה כאן. ממשיך המשנה, בשני וחמישי בשבת במנחה קוראים שלושה עולים, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם ואין מפטירים בנביא. כלומר בימות החול וגם שבת במנחה אין הפטרה. הפותח והחותם בתורה לברך לפניה ולאחריה. לפי דין המשנה אנחנו לא אומרים שזה דין הלוך למעשה, אלא מדין המשנה העולה הראשון הוא נקרא הפותח, והוא מברך הברכה הראשונה, והעולה האחרון מברך את הברכה האחרונה. בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם ואין מפטירים בנביא. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה, זה הכלל. כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים ארבעה. מה שכתוב פה אינו יום טוב, הכוונה הוא אינו יום שיש בו איסור מלאכה. אבל אם זה יום שיש בו איסור מלאכה, מוסיפים על המספר הזה. ממשיך המשנה ואומר, ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה, בשבת שבעה. אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. אלו ימים שאסור במלאכה, ולכן תוספת העולים הוא לא על חשבון המלאכה, הוא לא מבטל את הציבור ממלאכה. החז"ל מאוד חששו לעניין הזה שלא לגרום הפסד על ידי כך ששוהים יותר זמן בבית הכנסת, אבל ביום שזה לא על חשבון מלאכה אז אפשר להוסיף. יש סימון חדש כאן בתחילת הגמרא, אנחנו מסתכלים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, רואים את הצורה, אנחנו מכנים אותו פפיון. הבלטת ברייתות שמלמדים לדיני קריאת התורה שונים ממקרא מגילה. אחד, אין קריאת התורה בישיבה לבא מידה. שתיים, רק אחד קורא בתורה. זה מופיע בעמוד ב'. עוד מעט נראה משולשים, הם מבליטים את השם רבי אבו. יש כאן מימרות שלו בהמשך. הגמרא, תנא. הגמרא מביאה מקור תנאי, מה שאין כן בתורה. המשנה לגבי קריאת מגילה אומרת עומד ויושב, מה שאין כן בתורה, שמה אין קוראין בציבור מיושב, רק בעמידה. מנעני מילי, מה המקור לזה? אמר רבי אבו, דמוקרא, ואתה פה עמוד עמדי. ואמר רבי אבו, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. לגבי הפסוק שהזכרנו עכשיו, רבי אבו אומר שאם הפסוק לא היה אומר מה שהוא אומר, אנחנו לא היינו רשאים להגיד את הדבר הבא. כביכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה, כי כתוב עמוד עמדי, יחד איתי אני עומד, גם אתה תעמוד. ואמר רבי אבו, מנין לרב שלא יושב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע, שנאמר ואתה פה עמוד עמדי. זה מראה שלא ייראה עליונות. רש"י כותב שלא יושב על גבי המיטה, אלא או שניהם על גבי המיטה או שניהם על גבי קרקע. יש מה להרחיב בנושא הזה, אנחנו הוספנו בשוליים מראה במקומות שמהם אפשר לשאול על הדבר הזה, אבל אנחנו נמשיך בגמרא וכל אחד יכול בזמנו לעיין בנושא. תנו רבנן מימות משה ועד רבן גמליאל, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה עד זמן בית שני, לא היו לומדים תורה אלא מעומד. משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, לא חולשה לעולם, והיו למדים תורה מיושב. והיינו דתנן, המשנה במסכת סוטה, משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה. כתוב אחד אומר ואשב בהר, וכתוב אחד אומר ואנוכי עמדתי בהר. איך ניישב את זה? או משה רבנו ישב או עמד. אז ליישב את הפסוקים יש כמה גישות עכשיו עד סוף העמוד. אמר רב, עומד ולומד, כלומר מפי הגבורה, יושב ושונה, הוא חוזר על מה שהוא למד. רבי חנינא אמר, לא עומד ולא יושב, אלא שוחה, מצב ביניים. אז זה הפשרה בין שני הפסוקים, זה שוחה. רבי יוחנן אמר, אין ישיבה אלא לשון עקבה. זה לא פיזית יושב, כמו לשבת על כיסא, אלא התעכב, שנאמר, ותשבו בקדש ימים רבים, הם התעכבו שם. אז שם בפסוק שאומר וישב בהר, כוונה התעכבתי בהר. רבה, גישה רביעית, אמר רכות מומד וקשות מיושב. רש"י כותב רכות דברים רכים ונוחים שאדם מהיר לשומען. אז זה אפשר בעמידה, אבל דברים קשים, אולי הקצה הוא הפרשיות של התוכחה. קרא אחד, קעוע שניים, יצאו וכולי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ומיד אתם רואים פפיון עוד פעם. תנא, מה שאין כן בתורה, כמו שראינו מקודם לגבי עניין העמידה וישיבה, פה לגבי עניין קריאה על ידי אחד או שניים ביחד. במגילה אמרנו אפשר, וכאן מה שאין כן בתורה אין קוראים אלא אחד. תנו רבנן, בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים. רש"י בשורה הראשונה, ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים מתרגמים, וכל שכן שאין שניים קוראים, ותאמה משום דתרי קלי לא משתמעי. הגמרא ממשיכה ובנביא אחד קורא ושניים מתרגמים, ובבד שלא יהיו שניים קוראים ושניים מתרגמים. אז למה בנביא אפשר ששניים יהיו מתרגמים? רש"י כותב בשורה שלישית מראש עמוד שהתרגום אינו אלא להשמיע לנשים ועמי הארץ שאינם מכירים בלשון הקודש, והתרגום הוא לעז הבבליים. ובתרגום של תורה צריכים לנו לחשוב שהוא מבינים את המצוות, אבל בשל נביאים לא קפתי עליי כולי היי, כי בנביאים לא לומדים משם מצוות. הגמרא ממשיכה, ובהלל ובמגילה אפילו 10 קורין. מה הייתה מה שואלת הגמרא? תשובה, וזה מה שחיכינו לשמוע מקודם, כיוון דחביבה יהבי דתיו ושמי. המושג של חביבה הוא דבר שכמובן הפשט, הפשוט, התרגום המילולי הוא חביב, אבל מה גרם לכך? מה גורם לכך? ההסבר הוא שהוא בתדירות נמוכה, לא כל יום, לא כל שבוע, רק לעתים רחוקות. אז קוראים הלל, מגילה זה רק פעם בשנה, זה גורם לחביבות שהזכירה הגמרא. ומאחר שחביבה אנשים מתאמצים לשמוע, אז לכן גם שניים וגם 10 שקוראים ביחד אנשים ישמעו. מקום שנהגו לברך יברך, כך נאמר במשל לגבי המגילה. אמר אביי, לא שנו אלא לאחריה, מה שתלוי במנהג זה הברכה אחרי המגילה, אבל לפניה הברכה שמברכים לפני קריאת המגילה מצווה לברך. אמר רב יהודה משמעו כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן. מה זה עובר? לפני. מהי משמע דהי עובר דשנדה קדומי הוא? מה המקור למילה הזאת במובן הזה שהוא לפני? עונה הגמרא, יש כאן כמה תשובות. אמר רב נחמן יצחק אמר קרא וירץ אחימץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי, אז הוא הקדים אותו, היה לפני. אביי אמר מהכה, והוא עבר לפניהם, ויביתם מהכה ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. לפניה מי מברך? מה הברכה שמברכים לפני קריאת המגילה? אני אומר את זה בלשון יחיד, אבל יתברר שזה לא ברכה אחת. רב ששת מקטרזיה איקלה לקמד רב נחמן ובריך, כאן זה ראשי תיבות לשלושה ברכות, לשלוש ברכות, ומה הם? מקרא המגילה שעשה ניסים שהחיינו, לאחריה מים מברך, וכאן יש כמה שורות של נוסח ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרב את ריבנו ודן את דיננו ונוקם את נקמתנו ונפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם. סימנו א' פה, ב' רב אמר הקל המושיע, לפי רב החתימה היא ברוך אתה השם הקל המושיע. אמר רב פאפה, וכאן נראה רב פאפה קלאסית, רב פאפה לשיטתו בהרבה מקומות, הוא אומר אילכך נמרינו לתרוויו, ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צוריהם הקל המושיע. אתם רואים שילוב של שני השיטות, שתי השיטות שראינו מקודם. בשני וחמישי ושבת במנחה קוראים שלושה וכו'. יש פה מעוין, ובשוליים הסברנו הני שלושה ואחר כך 10 כנגד מי? הני, עוד נקודה, הני שלושה עולים בשני וחמישי כנגד מי? הגמרא, הני שלושה כנגד מי? אמרנו שיש שלושה עולים. אמר אבסי, כנגד תורה, נביאים וכתובים. רב אמר, כנגד כהנים, לוויים וישראלים. אלא הדתני רב סימי, אין פוחתין מ10 פסוקים בבית הכנסת. וידבר, עולה מן המניין. אם יש פסוק, וידבר השם אל משה לאמור, למרות שבפסוק הזה אין חידוש הדין, זה בכל זאת אחד מעשרה פסוקים. אני עשרה כנגד מי? אז כאן יש כמה דעות, אנחנו נראה שלוש דעות. אמר רבי שמעון לוי, כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת. זה דבר שראינו מוקדם יותר, שעיר גדולה, מה שמאפיין אותה זה שיש בה עשרה אנשים שמזומנים כל הזמן בבית כנסת, כדי שיהיו עשרה למניין. הם העשרה בטלים, הם מבוטלים ממלאכה כדי לשרת את הציבור ביצירת מניין באופן קבוע. רב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה בסיני. רב יוחנן אמר, כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. שורת הגמרא, היי נינו, ויומר דבראשית. כלומר, ויומר השם יהי אור, למשל. אני תשאבו, אבל אם סופרים כמה פעמים מופיע מילה ויומר בבריאת העולם, רק תשעה. הגמרא עונה, בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית נמי, מאמר הוא, זה נחשב גם כן מאמר. תכתיב, בדבר השם, זה מאמר, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, בקריאת עשרה פסוקים שמתחלק בין שלושה קוראים, כלומר שלושה עולים לתורה, מי שזוכה לקרוא ארבע פסוקים, משובח. עשרה לחלק בין שלושה אנשים זה שלוש, שלוש וארבע. אי אפשר לקרוא פחות משלושה פסוקים, והגמרא תגיד שמי ש, מי ש, מי שזוכה לקרוא ארבע פסוקים זה נחשב משובח. זה יכול להיות הראשון, יכול להיות השני, יכול להיות השלישי. אולי נציין רק במאמר מוסגר ש בזמנים הקודמים ועד היום יש קהילות מעטות שכל עולה לתורה הוא זה שקורא את הפסוקים. גם בלי זה, אם יש בעל קורא, בכל אופן אדם זוכה לעלות לתורה, הוא קורא יחד עם בעל הקורא. הדיון הזה גם יש לה משמעות. אמר רבא, ראשון שקרא ארבע משובח, שני, אם השני הוא זוכה לארבע כשקרא ארבע משובח, שלישי שקרא ארבע משובח. וכאן הגמרא תנמק את האפשרויות האלו. אנחנו הבלטנו בצורת הרגש המילים ראשון, אמצעי ואחרון, והוכחנו בצד, כתבנו בצד הוכחות שמי מהם שזוכה בקריאת ארבע פסוקים משובח. הגמרא, ראשון שקרא ארבע משובח, תתנן, איפה רואים הראשון שנחשב? בשלוש קופות של שלוש שלוש סעין, סעין זה סעה ברבים, זה כמות, אז אנחנו מדברים פה על קופסאות או קופה, קופות שהם מחזיקים כמות הזאת, שבהן תורמים את הלשכה. והיה כתוב עליהם א', ב', ג'. בית המקדש היה בו, נקרא זה אוצר, שבו הצטברו השקלים, המחצית השקל שעם ישראל תורמים, והיו שמים את את המטבעות באותו לשכה, ועם הזמן היו ממלאים קופות והיו מסמנים איזו קופה היא הראשונה שהתמלה, ואחר כך השני לידה, איזה מהן נתרמה ראשון, להקריב ממנה ראשון, שמצווה בראשון. אמצעי שקרה ארבע משובח דתניה, כאן אנחנו נזכיר את המנורה שעמדה בהיכל שבבית המקדש, והפסוק אומר, אל מול פני המנורה יאירו. פני המנורה הוא הנר האמצעי, מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי. יש שלושה מצד אחד ושלושה שלוש נרות מצד שני, והם היו מוטים, מצדדים כלפי הנר מערבי, ונר מערבי כלפי שכינה. ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח. יש שתי שיטות בנושא המנורה, מי שמכיר, אז אני אומר את זה ככה, אבל הגמרא פה מציגה אחת מהשיטות, שכך היו מסודרים הנרות. ורואים כאן שהאמצעי הוא המשובח, כי שאר הנרות היו פונים לאותו נר אמצעי. וכפי שרבי יוחנן אומר, שמכאן האמצעי משובח. ואחרון שקרה במשובח משום, כלל ידוע, מעלין בקודש ולא מורידין. אז ככל שמתקדמים בקריאה, זה נקרא לעלות בקודש, האחרון הוא השיא, ולכן הוא משובח. רב פאפה יקלה לבי כנישתא דבי גובר, שם בית כנסת, וקרא ראשון ארבעה. היה במפגש הזה, בזמן שרב פאפה ביקר בבית כנסת, היה ביום של קריאת התורה באמצע שבוע, ובאותו מאורע הקורא הראשון קרא ארבעה פסוקים, ושבחי רב פאפה, ורב פאפה שיבח אותו בהתאם למה שלמדנו מקודם. המילים הבאות בגמרות המודפסות נראה לעניות דעתי להעדיף את גרסת הרך, ונקרא פה גם מהמשנה, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. אחר כך אגב מצאתי שכך בהוצאת הגמרות עוז והדר בהגאות וציונים אות זיין, שיש כך לגרוס כאן. אז עם ההערה הזאת הזכרנו ונגיד עוד פעם שיש לקרוא כאן הפותח והחותם בתורה מברך לפני או לאחריה. תנה, הפותח מברך לפניה, זאת אומרת עולה הראשון, הוא אומר את הברכה הראשונה, ויש עד הסוף יש עוד לפחות עוד עולה באמצע, אם זה שאר הימים כמו ראש חודש, כמו יום טוב שמוסיפים ועוד עוד עולים, והחותם מברך לאחריה. אז יש מצב שיש עולים לתורה לפי דין המשנה, שעולים ולא מברכים כלל, כלום, רק באים, עולים לתורה וקוראים את הפסוקים שלהם. אומרת הגמרא, ועידנא דכולהו מברכי לפניה לאחריה, מה שמוכר לנו, כאילו עד עצם היום הזה, המנהג הוא מזמן הגמרא. לא, זה מנהג מאוחר מזמן המשנה, אבל בזמן הגמרא כבר התחילו שכל עולה מברך לפניה ולאחריה. למה? היינו תמדת, תקינו רבנן. גזירה משום הנכנסים, נכנסים מאוחר, ומשום היוצאים מוקדם. שאם יש מצב כזה שאדם נכנס אחרי שהתחילו לקרוא בתורה, ואם אין התקנה כמו שאנחנו מכירים, אם היה נשאר תקנת המשנה, הוא היה נכנס מאוחר, הוא לא היה שומע את הברכה הפותחת, הוא היה שומע רק החותם, ברכה אחרונה. אז הוא היה חושב לא מברכים בתורה בתחילה. וכמו כן, מי שיוצא מוקדם, הוא היה שם בהתחלה, אז הוא שמע הברכה הראשונה, הפתיחה, אבל הוא יצא לפני סיום קריאת התורה. אז אם היינו משאירים את המצב כמו בזמן המשנה, היה יוצא והוא לא היה שומע שמישהו מברך בסוף, אז הוא היה חושב שקריאת התורה לא מחייבת ברכה בסוף, וזה לא נכון. אז לכן גזרו שכל עולה ועולה מברך לפניה או לאחר. אז גם מי שיוצא לפני סיום קריאת התורה, הוא שמע העולה שבירך לפניה ולאחריה. אנחנו נסתכל ברש"י משום הנכנסים, שאם ייכנס אדם בית הכנסת אחר שבירך ראשון, כלומר נכנס מאוחר, ואם לא ישמע את האחרים מברכים, יאמר אין ברכה בתורה לפניה. ומשום היוצאים ולא שמעו את החותם, כי הוא יצא מוקדם, מברך, ולא שמעו את החותם מברך לאחריה, והראשונים לא ברכו, יאמרו היוצאים אין ברכה בתורה לאחריה. אז לפתור את הבעיה הזאת, קבעו שכל עולה ועולה מברך לפניה ולאחריה. ממשיך הגמרא, ונציין שיש לנו נושא, וכך כתבנו, איך מחלקים הפסוקים בין ארבעה העולים בקריאת התורה של ראש חודש. אומר, אז אנחנו קודם את הדיבור מתחיל, בראשי חודשים ובחודש מועד קוראים ארבעה וכולי, ונציין שאנחנו פותחים עם שאלה ארוכה. אתם רואים השין והפס המקווקף, שזה ממשיך עד שורה שנייה בדף חף בית עמוד א'. בא מיני אולה ברב מרבה, פרשת ראש חודש, כיצד קוראים אותה? כלומר על ידי ארבע בני אדם. צב את בני ישראל ואמרת להם את קורבן לחמי, תהביין תמני פסוקי. יש כאן, יש בקטע הראשון שמונה פסוקים, אנחנו מדברים על פסוקים א' עד ח', שמונה פסוקים. איכי נעבד, המשולש בא להבליט את השאלה הזאת, הם שלבי בירור של השאלה הנ"ל. נקרי תרי תלתה תלתה פסוקין. אם אנחנו ניתן לשניים, כל אחד יקרא שלושה פסוקים, פשו להו תרי, אז זה ישאיר שני פסוקים, ועד סוף נקרא הזה פרשה, תורה מחולקת לפרשיות, לא פרשת השבוע שאנחנו מכירים, אלא כל אחד יכול לפתוח חומש ויראה פרשיות פתוחות, פרשיות סתומות. החלוקה הזאת נקרא פרשה. ואם אנחנו נחלק את זה שניים, כל אחד יקרא שלושה פסוקים, אז זה ישאיר שני פסוקים עד סוף אותו פרשה, אותם שמונה פסוקים, ואין משארים בפרשה פחות משלושה פסוקים. הוא לא מתירים מצב שעולה גומר את העלייה שלו וישאר רק שני פסוקים עד סוף אותו קטע, אותו פרשה. נקרי ארבע ארבע, אם נעשה כך, הרי יש שמונה פסוקים, אז שניים יכולים לקרוא ארבע, אבל זה לא יפתור לנו את הבעיה לגבי קריאת התורה של ראש חודש. פשו להו שבעה, יישאר שבעה. איך זה? אנחנו כתבנו בצד תקציר של הפסוקים, אתם יכולים לראות, וביום השבת זה קטע שכולל פסוקים ת' וי', ואחר כך בתורה יש את הפרשה שמתחיל ובראשי חודשיכם. אלו פסוקים י' עד ט' ו', זה חמישה פסוקים. אז אם אנחנו ניתן לשני העולים הראשונים לחלק שמונת הפסוקים 4 4, אז נשאר 2 ו-5, זה שבעה פסוקים. והתורה אומרת, וביום השבת הוויין תרי, ובראשי חושיכם הוויין חמישה, כמו שהדגמנו מקודם. היחינבד, איך נחלק שתיים וחמש? נקרי תרי מאה וחמה, אנחנו יודעים שמינימום פסוקים לכל עולה זה שלושה פסוקים. אז האם ניתן או נוכל לעשות כזה דבר? העולה השלישי הוא יקרא שניים וביום השבת תת ויוד, פסוקים תת ויוד, ואחד מהנפה פסוק אחד מראשי חודשכם, בפועל יקרא פסוק יוד א', תת יוד ויוד א'. לא, זה לא פתרון, אי אפשר. הגמרא ממשיכה בדף חף בית עמוד א', אין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. אי אפשר ככה להתחיל פרשת וראשי חודשכם פסוק י' וזהו, שאותו עולה יקרא פסוק י' א'. כי מה קרה? אז הוא התחיל פרשה חדשה. מה זה פרשה חדשה? אותם חמישה פסוקים מחולקים לפרשה, ואי אפשר לקרוא פרשה פסוק אחד, אי אפשר אפילו לקרוא פחות משלושה פסוקים לתוך פרשה חדשה. אז בואו נתקדם. ליקרי תרי מאה ותלתה מאה, שאותו עולה שלישי יקרא את פסוקים ת' וי', זה ביום השבת, וי' א' י' ב' י' ג' של ראשי חודשכם. אי אפשר, כי מה? פשול הוא תרי, זה יש רק שניים לעולה הרביעי, שניים פחות מהמינימום של עולה. אמר לא. אז הרבה שהוא נשאל, אולה יפנה את השאלה לרבה. אנחנו מסמנים גם, תשימו לב, תשובה ארוכה. אמר לו, רבה עונה, זו לא שמעתי. כאילו השאלה שלך בדיוק, לא שמעתי איך עונים לו. כיוצא בה שמעתי. למה מתכוון רבה בכיוצא בה שמעתי? אז מי שלמד מסכת תענית יכיר את הקטע הבא. דקנן, זה ציטוט בקשר למעמדות. אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים כעת, אבל בקיצור, היו נציגים של עם ישראל שעמדו בבית המקדש וגם בבתי כנסת במקומם, שהיו כפי שאמרנו נציגים שעם ישראל בזמן הקבלת הקורבנות, קורבנות הציבור, היו 24 משמרות וכנגדם 24 מעמדות. אז אנשים שנבחרו למשרה הזאת, לכבוד הזה, היו קוראים בתורה במשך השבוע. אז אומר המשנה בתנית, ביום הראשון, יום ראשון של השבוע, מה היו קוראים, איזו קטע שבתורה היו קוראים במעמדות? אז קודם כל הם עסקו בקריאת התורה במעשה בראשית. אז ביום ראשון בראשית וירקיה. מה זה כולל? פסוקים א' עד ה' זה הכותרת פה בראשית, וירקיע אלו פסוקים וו זין חת. ותני עלה בראשית בשניים, יש לנו סך הכל חמישה פסוקים, א' ב' ג' ד' ה', ושניים עלו לקרוא ירקיע באחד. טוב, ירקיע זה שלושה פסוקים, אז מינימום לעולה זה שלושה פסוקים. והבין הבא שואלת הגמרא, שאלה בשלמה ירקיע באחד דלת הפסוקי הבו, זה מובן, זה שלושה פסוקים אלא בראשית בשניים, חמישה פסוקי הבו, ותניא קורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. אז איך מתמודדים עם חמישה פסוקים בין שני עולים? ויתמר עלה פתרונות מהאמוראים, רב אמר דולג ושמולר פוסק. מה זה דולג? העולה הראשון הוא קורא א' ב' ג', והשני ג' ד' ה'. פוסק הראשון קורא שניים וחצי פסוקים, והשני קורא שניים וחצי פסוקים. רש"י בשורה שלישית אומר, דולג, השני חוזר, כאילו דולג אחורה, חוזר, הוא מתחיל פסוק שגמר באור שלפניו, פוסק, הראשון קורא חצי הפסוק השלישי, הוא פוסקו. הגמרא בכך התייחסה לשאלה שלנו, כלומר רבה אומר שאם יש מספר פסוקים שאי אפשר לחלק אותם בצורה של שלוש שלוש, אז הנה שני פתרונות. עכשיו הגמרא דנה בין שתי הדעות האלו, רב ושמואל, למה כל אחד לא אמר כמו השני. רב אמר דולג, מה הייתה מלומה פוסק? תשובה, כסבר כל פסוק הדולו פסקי משה ענן לא פסקין עלי, כל פסוק שלו מחולק על ידי משה, אנחנו לא מחלקים אותו. יש פה קטע בסוגיים, הם לשם דילוג, כדי לשמוע רצף הקריאה. בתוכם הגמרא דנה איך בכלל יש אפשרות לפסוק הפסוק באמצע. אז אם אנחנו נדלג, מגיעים ישר לאושמולה, אמר פוסק, מה הייתה מלומה דולג? אז הוא נותן תשובה, גזר משום הנכנסים ומשום היוצאים, להתייחס לזה עוד מעט. חזרה לקטע שבסוגריים. ושמואל אמר פסקין עלי, שורת הגמרא, והאמר רבי חנינא קרא, זה חלק מהתורה שלו, רבי חנינא קרא, צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, ולא איתיר לי לפסוק, כאילו לפסוק פסוק באמצע, אלא לתינוקות שבית רבן היו התלמד עשויים. קשה לתינוק, לילד קטן, לקלוט פסוק שלם, אז שמה איתיר לי לחצות פסוק, לעצור פסוק באמצע. אבל סתם ככה אי אפשר. הגמרא עונה, הטעם טעם המי אצל המלמד תינוקות, למה איתיר לו לפסוק באמצע? משום דלא אפשר, כי לא היה ברירה אחרת. החנמי, שיש פרשה של חמישה פסוקים, אין ברירה אחרת, לא אפשר, גם זה מצב של לא אפשר, ולכן אפשר לפסוק באמצע כמו ששמואל אמר. ושמואל אמר פוסק, מה הייתה מלומר דולג? למה שלא יקרה אחד שלושה פסוקים, והשני שגם אנחנו אמרנו שלושה מתוך חמישה פסוקים, והשני יתחיל ויחזור לקרוא עוד פעם את הפסוק שעצר בו הראשון? התשובה לכך, גזירה משום הנכנסים ומשום היוצאים. הזכרנו בעיה כזאת מוקדם יותר, ואנחנו נסתכל ברש"י, גזירה משום הנכנסים, אותם שנכנסים מאוחר, שישמעו השני מתחיל פסוק זה ויאמרו, לא קרא ראשון אלא שניים. וכן היוצאים, מי שיוצא מוקדם, שישמעו את הראשון קורא שלושה, ויצאו מבית הכנסת ויאמרו, לא יקרא השני אלא שניים, אלא שני פסוקים, וזה גם טעות. מטבעי, אנחנו מעלים קושיה, תשימו לב, מבחינת סימונים, קושיה ארוכה, ובסופו של דבר הקושיה יהיה על שניהם, הרב וגם שמואל. מטבעי, פרשה של שישה פסוקים. אנחנו מדברים על קריאת התורה של שני וחמישי, באמצע השבוע, ואם יש פרשה של שישה פסוקים, אז קוראים אותה בשניים, אפשר לחלק אותו שלוש, שלוש שני עולים, ושל חמישה פסוקים ביחיד. אם יש רק חמישה פסוקים בחלוקה, רק אחד קורא. קרא ראשון בפרשה של חמישה פסוקים, קרא ראשון שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת, ויש אומרים שלושה, לפי שהם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, הזכרנו את זה מוקדם יותר. ואם איתה, אם יש מקום לדעתם של רב ושמואל, דיברנו פה בציטוט הזה פרשה של חמישה פסוקים, ואומר זה ביחיד, רק עולה אחד. למה? למען דמר דולג נדלוג, ולמען דמר פוסק נפסוק. כאילו, לפי רב שמר דולג שיתפל בפרשה של חמישה פסוקים, כמו שאומר מקודם, א' ב' ג' ג' ד' ה'. לפי שמואל, שניים וחצי ועוד שניים וחצי. הגמרא עונה, שני הטעם. בשני וחמישי, למה אמרנו שבדיעבד, אם הראשון קרא מתוך חמישה פסוקים, הוא קרא שלושה פסוקים, למה נקרא לזה אפשר לגלוש? זה אפשר בהכי. ניתן לגלוש, כי הכל נחשב מעניין היום. זה בשונה לאותם חמישה פסוקים של פרשת וראשי חודשכם בראש חודש. אין לאן לגלוש, אנחנו מדברים על פרשה שמיוחדת למאורע של ראש חודש. זה לא יעזור לגלוש עלה. אמר רבי תנחום, אמר רבי ישוע בן נביא. יש הדגש עם פס כפול על שמו של רבי ישוע בן נביא. הלכה כיש אומרים שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. ואמר רבי תנחום רבי ישוע בן נביא, כשם שאין מתחילים בפרשה, אם גולשים הלאה לפרשה חדשה, לא גולשים פחות משלושה פסוקים, כך אין משיילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. אז אם קוראים ומתקרבים לסוף פרשה, צריכים לעצור בצורה כזאת שאתה משאיר שלושה פסוקים עד סוף הפרשה. הגמרא על דין זה שואלת, פשיטה השתה ומה התחלת דקמקיל תנקמה, להתחיל אפילו פסוק אחד מחמירי יש אומרים, ורב שוב בן נביא כבר פסק כמותם להחמיר. מה זאת אומרת? שלא מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. שיעור דמחמיר תנקמה, שהוא אומר אין להשאיר פחות משלושה פסוקים, לא כל שכן דמחמירי יש אומרים. אז אם רבי ישוע בן נביא כבר פסק כיש אומרים לגבי ההתחלה, ודאי שהוא יפסוק כיש אומרים לגבי הדין הזה שלא משאירים פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה. אנחנו אמרנו ששיעור כמחמיר תנקמה, רש"י באמצע עמוד, שיעור כמחמיר תנקמה תתני, הוא לימד כבר בשל חמישה ביחיד, ולא אמרינן יקרא ראשון שלושה ויפסוק כאילו וישיר שניים אם ירצה, זה לא אופציה. אז אגבי שיעור פשוט שכולם יסכימו שאין משיירים פחות, אין משיירים פחות משלושה פסוקים. אז למה היה צורך רבי ישוע בן נביא ללמד את הדין השני? מהו דתמה? אומר הגמרא, מסבירה, נכנסים שכיחי. נכנסים, כלומר אלו שנכנסים מאוחר לבית כנסת, זה שכיח, ולפי כך החמירו היש אומרים בהתחלה. מה זאת אומרת? שאם אדם, אם נגיד יתחיל פרשה חדשה בפחות משלושה פסוקים, מי שנכנס מאוחר, הוא יחשוב מי שקרא קודם קרא רק פסוק אחד מהפרשה. רש"י כותב נכנסים שכיחי, לפי כך החמירו יש אומרים בהתחלה. אז זה הסיבה של יש אומרים בעניין אין מתחילים פחות משלושה פסוקים. יוצאים, כך אב אמינה, יוצאים לא שכיחי דמנחי ספר תורה ונפקי. והיה מקום לחשוב שאפשר להשאיר פחות משלושה פסוקים, כי העולה הבא הוא יקרא את השני פסוקים האלו, וגם שלושה פסוקים מתוך הפרשה החדשה, אז לא יהיה איזו תקלה. כמה שמלן שלא נסמוך על כך שמה יוצאים מוקדם לא שכיחי, אלא יוצאים מוקדם כן שכיחי, ולכן אי אפשר להשאיר פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה. אני אחזור על הנקודה הזאת עוד פעם, שלא נסמוך על כך ולומר יוצאים לא שכיחי, אלא ניקח בחשבון אנשים שיוצאים מוקדם. ולכן מי שיוצא מוקדם ויראה שישאירו פחות משלושה פסוקים, הוא יחשוב העולה הבא יקרא את שני הפסוקים עד סוף הפרשה, וזה תקלה. לכן צריכים להגיד שאין משאירים פחות משלושה פסוקים עד סוף הפרשה. ותנא קמא, מה ישנה שיורי דלא משום יוצאין? למה לפי התנא קמא לא משאירים פחות משלושה פסוקים? בגלל שיש לקחת בחשבון היוצאים. התחולי נמי, הרי התנא קמא אמר שניתן להתחיל פרשה חדשה בפסוק אחד. למה? למה לא אומרים גזירה משום הנכנסים? מי שיכנס מאוחר, והוא יראה שהתחילו פסוק אחד בפרשה החדשה, הוא יחשוב שניתן לעולה לקרוא פסוק אחד. למה הם בכל זאת מתירים התחלה של פסוק אחד בפרשה חדשה ולא חוששים מפני מה שתיארנו עכשיו, אותם הנכנסים מאוחר? אמרי, הם עונים, מה דעיל, מי שנכנס מאוחר לבית הכנסת, שיולי שייל, הוא שואל מה היה לפני שנכנסתי. רשי כותב פה, שמה שיר, כשישמע שקורא השני שלושה מקראות, בראשון לא קרא מפרשה זו אלא שניים, אמרנו אחד, ישאל איך קרא הראשון שני פסוקים ולא יותר, ויאמרו לו שקרא מפרשה עליונה, הוא קרא גם פסוקים מהפרשה הקודמת. הגמרא ממשיכה, שלח לי רבה ברד רבה לרב יוסף, הלכיתה מאי, בעניין המעמדות שחלקו בהם רב ושמואל, שלחו לי הלכיתה דולג ואמצעי דולגן. אמצעי דולג, רש"י כותב שאם לא ידלג הוא, יהיה צריך לשייר בפרשה פחות משלושה פסוקים, ואם יקרא שלושה מן השנייה נמצא קורא כולה. עד כאן שיעורנו להיום.